אנחנו במועד קטן, תחילת המסכת. כתוב בשלה הקדוש, הוא מביא כלל מהגאונים, שכשפרק פותח בדברים של תנה, רבי אליעזר אומר, זה כלל שפוסקים כמוהו. אז הוא מרבה להקשות, הרבה דוגמאות שכתוב תחילת פרק שם של תנה ולא פוסקים כמוהו. אבל אנחנו רואים, דיברנו שבוע שעבר על הדיון האם, על הספק שלי יש, האם המשניות חלוקות למשניות במסורת או רק לפרקים. ואנחנו רואים בשלה הקדוש שהחלוקה הזו לפרקים יש לה משמעות הלכתית. זאת אומרת שאני מתחיל פרק וכתוב רבי אליעזר אומר בהתחלת הפרק זה אומר שפוסקים כמו. זה השלה הקדוש בתחילת תורה שבעל פה. זה תחילת הכללים של תורה שבעל פה, כמה שזכור לי זה הכלל הראשון שהשלה הקדוש מביא. עכשיו, היה לכם שיעורי בית לעבור על המסכת כמה פעמים במשנה ואז לעבור לתוספתא. רש"י בכמה מקומות בש"ס כותב שתפקידה של התוספתא זה לפרש את המשנה, ובאמת אנחנו רואים שהתוספתא היא על סדר המשנה. יש ספק בין הראשונים והאחרונים האם התוספתא שלנו יש היום היא אותה תוספתא שהיה בימי הגמרא. כתוב בספר רב פועלים של הבן של הגרא, רב פועלים של הבן של הגרא, אני חושב שיש לך העתק, רב פועלים של הבן של הגרא, הוא כותב שכשסידרו את השס, אז קודם כל בית שמי ובית הלל סידרו את השס ל-600 מסכתות, 600 סדרים, סליחה, ואז רבי הוריד את זה ל-6 סדרים. כשרבי הוריד את זה ל-6 סדרים, אותם שהיו ב-600 סדרים, של בית שמאי ובית הלל נפכו להיות תוספתא. כל השאר הם ברייתא. אבל תוספתא זה בעצם מה שהיה ב-600 סדרים של בית שמאי ובית הלל. צריך לבאר מה הכוונה 600 סדרים, אבל
דווקא התוספתא שלנו?
זה חוזר לשאלה הזו, האם זה התוספתא שלנו יש. הרב פועלים זה אנציקלופדיה שהבן של הגרא כתב על מדרשים שהלכו לנו לאיבוד, ובהקדמה הוא מדבר הרבה מאוד על ההיסטוריה ועל ההשתלשלות של המשנה וכולו.
אז תוספתא וברייתא?
כן. אז ישנו משנה, תוספתא וברייתא. זו שאלה טובה. הוא שאל אם ברייתא ותוספתא זה אותו משקל. אני לא יודע מה התשובה בזה. רק שיש לנו יותר ציפייה מהתוספתא בביור המשנה. זה כן. ויהיו לזה קצת השלכות. יהיו לזה קצת השלכות כי אם התוספתא יותר נושקת למשנה, אז יש דברים שבאיזשהו מקום אני דן בהם
כי הכסות שלנו זה יותר מדויק
לא יודע יש דברים בתוספת שהרמב״ם פוסק שלא מופיעים בש"ס. זאת אומרת הרמב״ם פוסק תוספת ודוגמה הרמב״ם אומר שבליל שבת עושים מלח בתוך הנר שבת שאתה מדליק, זה לא כתוב בש"ס, זה בתוספתא, שאתה שם מלח על הנר שבת. לא מכיר מישהו שעושה את זה, אבל ככה הרמב"ם פוסק. עוד דוגמה, כל הדינים של לא תלכו בחוקות הגויים, זה בעצם תוספתא במסכת שבת. המסכת לא דנה ברוב הדינים, אבל זה עוד דוגמה שמשהו מהתוספתא שנפסק. עיקר הלכות של לא חוקות האמורי, ברמב״ם בעצם נלקחות מהתוספתא בשבת. יש לך שניים, למעלה משני פרקים שעוסקים רק בגדר הזה, שבמשנה זה מוזכר דרך אגב מה זה שן של שועל. אז התוספתא מרחיבה על זה שני פרקים. אז זה דבר שני. דבר שלישי, בהגדרה של המשנה, אז המשנה הולכת לפי מקרים. זאת אומרת, המשנה לוקחת את המקרה שממנו אני אוכל ללמוד הכי הרבה. לעומת זאת, המדרש הלכה הולך פסוק פסוק. ספרה, ספרים, מחילתה. מה אני לומד מהפסוק? עכשיו, מעניין שהגמרא אומרת, ראיתי את רב דורש כמשה מפי הגבורה. זאת אומרת, ההגדרה של המדרשי הלכה זה כמשה מפי הגבורה. שכשמשה למד את התורה, הוא למד אותה עם תורה שבעל פה, על כל מילה ומילה, על כל פסוק ופסוק. לעומת זאת, אנחנו, כשאנחנו מסדרים את התורה שבעל פה, אז אנחנו מסדרים את המשנה לפי איזה מקרה ילמד אותי הכי הרבה. סתם ככה, למה המסכת נקראת מועד קטן? לאורך כל המסכת, אני לא חושב שכתוב באף מקום, כל המועד נקרא מועד קטן. לכאורה הסיבה, ואני לא זוכר איפה ראיתי את זה, אם ברב שרייגון או ברמב"ם, כי מאחר והסדר נקרא סדר מועד, אז המסכת נקראת מועד קטן, כאילו לא להתבלבל עם הסדר שנקרא מועד. אבל אנחנו נראה שבעצם לאורך כל המסכת, חול המועד נקרא או חול המועד או מועד. ודאי שמתם לב שבתוספת הראשונה הוא מדבר על חול המועד, לעומת המשנה שמדברת על מועד. אז אנחנו עכשיו, אחרי הקדמות האלה, אנחנו יכולים להתחיל את המשנה. אז אנחנו דיברנו על ההגדרה של תחילת פרק, חלוקה לפרקים, דיברנו על השלה הקדוש בתחילת פרק, דיברנו על התוספתא וה-600 סדרי משנה של בית שמאי ובית הלל והרש"י שדרכה של התוספתא לפרש את המשנה, דיברנו על הרמב״ם שפוסק תוספתא גם שהיא לא מופיעה בש"ס שלנו, דיברנו על הספק אם התוספתא שלנו היא התוספתא המקורית, דיברנו על המשנה לעומת מדרשי הלכה, ושנראה שמשה מפי הגבורה זה מדרשי הלכה כלשון הגמרא, והמשנה לוקחת את המקרה שילמד אותי הכי הרבה את הדינים. בואו נאשיר אצבע אחת בגמרא ואצבע אחת בתוספתא. לא, לא, זה מה שדיברנו בהתחלה, שתוספתא זה דווקא סביב המשנה, אבל הברייתא זה משהו אחר, זה חיצוני. אנחנו פותחים לתוספתא מאחורי הגמרא, ונלך עכשיו שנייה רק כדי שיהיה לנו קצת השוואה בין המשנה לתוספתא, זה קצת יאיר את עינינו. אז נתחיל. הלאה, הלאה, כן. אחרי המורדכי. אין לך? יש לך שכן טוב.
בגמרות של שטיינגרד צמוד אותו?
לא יודע. אני לא יודע. אז נתחיל את המשנה, ואז נראה קצת הקבלות. משכין, לשון רבים. יש מישהו שמשרת את זה. כן, בסוף, בסוף. אחרי המורדכי. עכשיו סתם שתדעו, חסדי דוד שמודפס זה בערך משפט אחד מתוך כל פסקה. על כל משפט שכתוב בחסדי דוד למטה, בעצם בחסדי דוד מקורי יש לי בבית, לא הספקתי להביא, בחסדי דוד, החסדי דוד האמיתי זה ספר כזה אב קרח. זאת אומרת, על כל מילה או על כל משפט בתוספתא יש לו פסקה שלמה. הם כותבים לך פה שורה אחת מתוך כל פסקה. לא יודע למה הם עשו את זה. אז החסדי דוד זה רב דוד פרדו, כמה שזכו לי ממגורשי ספרד. וזה מאוד כדאי ומאוד מעניין. ואלה שאוהבים לומדס, הוא נכנס ללומדס בתוספתא. זה סט בסדר גודל כזה, בסדר גודל של כל הש"ס. חסדי דוד לתוספתא. בעזרת שם עוד נשתמש בו, נעיין בו. אנחנו מתחילים את המשנה. משכין בית השלחין במועד ובשביעית, בין ממעיין שיצא בתחילה, בין ממעיין שלא יצא בתחילה. אבל אין משכין לא ממי הגשמים ולא ממי הקילון, ואין עושין עוגיות לגפנים. רבי אליעזר בן עזריה אומר, זה שכתוב אומר אחרי השם שלו משמע שהוא חולק, כך כתוב בראשונים, כך כתוב בכללי הגמרא. אם כתוב אמר רבי אליעזר בן עזריה, אז הוא מוסיף. אם רבי אליעזר בן עזריה אומר, זה לעומת מישהו אחר. אין עושין טעמה בתחילה במועד ובשביעית. וחכמים אומרים, עושין את טעמה בתחילה בשביעית, ומתקנין את המקולקלות במועד. ומתקנין את קלקולי המים שברשות הרבים, וחוטטין אותן. ומתקנין את הדרכים ואת הרחובות ואת מקוות המים, ועושין כל צורכי הרבים, ומציינין את הקברות ויוצאין אף על הכלאיים. אז אתם כבר מכירים את המשנה הזו, חזרתם עליה לפחות 4 פעמים. אנחנו עכשיו בוא נדייק שנייה מה הולך פה. קודם כל, הפוקוס של המשנה זה על הפעולה, לא על השדה, אלא על הפעולה והפועל. משכין, לשון רבים, בית השלחין במועד. שימו לב שהתוספתא הולך תפור. מעיין שיוצא בתחילה, משכין ממנו. התוספתא מתמקדת בנקודה ממה אני משקה. לכאורה, אני אשאל שאלה. יש פה חידוש במשנה בכך שאפשר להשקות? או שהחידוש הוא בין ממעיין שיצא בתחילה בין ממעיין שלא יצא בתחילה? אם נעזוב את התוספת לרגע, המסכת פותחת במילה משקין, יש חידוש במילה משקין?
יש חידוש בתוספת לפי חלק מהמנגון.
כן, אבל אני לא דן במה התוספת אומרת עדיין, אני דן במבנה. זאת אומרת, המשנה דנה באדם, בפעולה, משקין. התוספת דנה במעיין. או, למה כן? אז הוא אומר שהחידוש הוא שאפשר להשקות במועד, לפני שאני דן במה. אוקיי, יש לכם עוד משהו להוסיף?
זה מפריע לי שמובן נעלם שיש איסור שאנחנו צריכים לקבל עליו.
או, נהדר, מה שהוא אומר זה הגמרא בעירובין. רש"י ותוספות נותנים לך רקע, הם אומרים לך, אתה יודע, בחגיגה כתוב שאסור לעשות פעולות בכל המועד. אז מי לשביעית, אני מבין, יש איסור עבודה בשביעית בשדה, הבנתי. אבל במועד מי אמר שיש איסור מלאכה? הגמרא בעירובין הרי אומרת, למה המשנה בעירובין אומרת, אני לא דף בית עמוד א', למה המשנה בעירובין אומרת, מבוי שהוא גבוה למעלה מ-20 אמה ימעט, ואילו המשנה בסוכה אומרת, סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה פסולה, פה אתה אומר לי פסול, פה אתה אומר לי איך לתקן, למה? התשובה הראשונה שהגמרא אומרת לי, זה שבדרבנן אני אומר תקנת, סתם ככה הייתי מעדיף לומר פסול. אמרת פסול, אני ממילא מבין שאני אמור לתקן על ידי שנייה מעט. אבל כשיש לי דין שהוא דין דרבנן, אומרת הגמרא בתחילת העירובין, אז אתה לא יודע את הדין עד שאני אסביר לך אותו. אז אני צריך להתחיל עם ההסבר. מבוי שהוא גבוה למעלה מ-20 אמה, ימעט, אני צריך להסביר לך איך אתה בונה מבוי בצורה קשרה, כי זה דין דרבנן, זה מתחיל מהמשנה. אז המשנה צריכה לומר לך את הדין, היא לא יכולה לומר לך פסול, מה פסול? אז אותה שאלה שהגמרא בעירובין מתמודדת איתה, זה מה שאבי מעלה, שצריך להפריע לנו פה ביסוד, בתחילת המשנה. המשנה דנה איתי באיסורי חול המועד, מי אמר שאסור לעשות מנחה בחול המועד? המשנה מתחילה עם התשובה, מותר, מי אמר שאסור? זו שאלה נכונה. אז עכשיו נוסיף עוד כמה מראי מקומות. בתחילת דיני חול המועד, קודם כל יש מחלוקת ראשונים, האם איסור מלאכה בחול המועד הוא דאורייתא דרבנן. מחלוקת, לאורך כל המסכת. ויש מחלוקת ודיון מה מחבר פסק. ואולי זה מחלוקת מחבר רמה. האם זה דאורייתא או דרבנן? מה המקור? אז אתם ראיתם, היה לכם שיעורי בית לראות את הגמרא בחגיגה. הגמרא בחגיגה מביא הרבה מקורות, הרבה שיטות, וגם רש"י וגם תוספות הולכים עם שיטה אחת, שמתם לב? הם לא הולכים עם כל השיטות, רק מה בחגיגה מביאה לך הרבה מקורות לאיסור מלאכה בחול המועד. רש"י ותוספות, אבל יש דף י"ח, חגיגה י"ח. כן, י"ח עמוד א', שליש העמוד, דתנו רבנן, נתחג ונצא תשמור שבעת ימים. לימד על חולו שעומד שאסור במלאכה, דברי רבי יושע. רבי יונתן אומר, קל וחומר. כן, אינו צריך את הפסוק, יש לי קל וחומר. תניא אידך, כל מלאכת עבודה לא תעשו, לימד על חולו שעומד שאסור בעשיית מלאכה, דברי רבי יוסף גלי. רבי עקיבא אומר, אנחנו 5 שורות לפני השורות הרחובות, אינו צריך, הרי אומר ללמודי השם. תניא אידך, שיטה חמישית, 6 ימים תוך חמצות ויום שיצרת לשם, מה שביעי עצור, 6 ימים, מה שביעי עצור בכל, אבל 6 עצורים בכל מלאכה, תמוד למר ויום שיצרת, שביעי עצור ואין 6 עצורים בכל מלאכה, לא מסרנה כתוב, אלא לך חכמים לומר לך, איזה יום אסור ואיזה יום מותר, איזה מלאכה אסור, איזה מלאכה מותרת. אז קודם כל, מה זה לא מסרנה כתוב, אלא? שנית, כשחכמים יגדירו לי, האם זה דאורייתא או דרבנן? רש"י, הרי לא מסרנה כתוב אלא לחכמים, כלומר, שמתם לב לכלומר ברש"י, כלומר, מאחר שאמר לך הכתוב, היד מלאכי כותב כל פעם שכתוב כלומר, יש מחלוקת ראשונים, רש"י מכריע כאחד מהם. כלומר, מאחר שאמר לך הכתוב שהן עצורין ממלאכה, ולא בכולן, ולא פירש איזה מותרת ואיזה אסורה, דא וריה שלא מסרנה אלא לחכמים היודעים להבין, או... הם מבינים, זאת אומרת, הם מוצאים את זה מהפסוק, על איזו להטיל ההתר, ועל איזה להוטיל האיסור, איזה לשון מעניינת, הם מטילים היתר לכאורה, הם או להבין זה מסברה או להבין מתוך המקרא, להבין ממה, על איזה להטיל היתר ואיזה להטיל האיסור. זאת אומרת, הם מתירים או שמותר בלי שהם יאסרו והם אוסרים? אני הייתי אומר, הם אוסרים. לא, זה לא מה שכתוב פה. ואם נחזור לגמרא, אז גם בגמרא הלשון הוא איזו מלאכה אסורה ואיזו מלאכה מותרת. זאת אומרת, חכמים מגדירים לי איסור ומגדירים לי היתר, ואנחנו נצטרך לדבר על הגדר הזה בהמשך. והם יאמרו איזהו יום טוב על פי קידוש הראייה ואסור בכל מלאכה, ואיזהו חולו של מועד שאינו אסור בכל מלאכה, ועל חולו של מועד יגידו לך איזו מלאכה אסורה, דבר שאינו עבד, ואיזו מלאכה מותרת, דבר העבד. למה רשי היה צריך להכניס מה מותר, מה אסור? וכשחכמים אומרים להם יש איזה גדר דאורייתא דרבנן, אז אנחנו נראה בזה בעזרת שם שיטות הראשונים, ונצטרך להשוות את זה. יש תז חשוב בהלכות מאכלות אסורות, שבהלכות מאכלות אסורות, אז גם יש פסוק אחד שאומר שאסור בענה, יש פסוק שני שאומר שמותר, אז חכמים הגדירו למי מותר, למי אסור, מתי מותר, מתי אסור, והגדר הזה שחכמים, שם תז דן ביסוד הזה. אבל אנחנו קצת מתקדמים מדי מהר. לנושא הזה נצטרך לחזור. אבל השאלה שאבי אמר היא שאלה מאוד חשובה. זאת אומרת, מה היסוד שלי? איך אני אמור לדעת שיש איסור בכל המועד? אם היסוד הוא דאורייתא, אז על פי הגמרא בעירובין, אני מבין, אני יודע את התורה, למדתי, אני בן 5 למקרא, לפני שהגעתי למשנה, אני יודע שיש איסור בכל המועד. הבנתי. אבל אם האיסור יסודו הוא דרבנן, אז אני לא יודע. אז מה המשנה מתחילה עם ההתר? צריך לציין שבגמרא בעירובין יש עוד תירוץ. זה רק התירוץ הראשון בגמרא, יש איבא איתימא. אז לא ברור שאנחנו באמת הולכים עם היסוד הזה, שכל דבר שהוא דרבנן, אני צריך להסביר לפני, את האיסור לפני שאני דן בהתר. אבל השאלה היא נכונה. אנחנו חוזרים למשנה. אז אמרנו דבר ראשון, משקין. המשנה עסוקה בגברה ובפעולה ולא בחפצה. בית השלחין, אני לא יודע מה פירוש המילה בית. שיעורי בית? תבדקו בערוך מה פירוש המילה בית, מה זה בית השלחין? אז הגמרא תדון מה זה שלחין, ראיתם את זה, משילב אליי. אבל מה זה בית השלחין? אז אני מבין, זה שדה בית השלחין. אבל למה זה נקרא בית השלחין? אז תראו בערוך את ההגדרה של המילה בית. נכון? נכון? אז צריך להגדיר מה פירוש המילה בית. קצת חשוב, כולנו בונים בית, כן? תבנה בית נאמן, מה זה בית? מה זה בית? לא, יש ספר של רבי נתן, בעל הערוך, רבי נתן ורבי יושעיה, שקדם לרשי, רשי השתמש בזה, זה ספר אנציקלופדיה, ספר מילון, שראשון כתב. יש לי את זה בבית, אני לא חושב שישנו בספרייה. פירוש הדבר זה שעוד לא תרמו את זה ספרייה. אבל למעשה הערוך הוא אנציקלופדיה, מילון, שנכתב שרשי עצמו השתמש בו, ועל המילה בית כמדומני יש לו 6 פירושים. אפשר גם להסתכל ב... אפשר גם להסתכל במחברת של מנחם, למרות שהמחברת מיועדת לתנך, ולשון המשנה לא זהה ללשון התנך, אבל עדיין זה ייתן לו קצת פתח עין. אפשר לראות בהיברו בוקס, יש את מחברת מנחם חינם, אפשר לעיין שהמחברת... הערוך שיש להם הוא קצת קשה להשתמש. יש שם את הערוך, כן. משקין בית השלחין. אז על המילה שלחין נראה את הגמרא, כן. יש פה גם שאלה מה גודל השדה, זאת אומרת כמה גדול זה צריך להיות כדי לחשב שדה. זה גם נצטרך להגדיר. משכין בית השלחין במועד, אז דיברנו על המילה מועד. המילה מועד צריכה ביור. אם נלך כשיטת הרמב"ן, שפירוש המילה זה זמן התוועדות, והרמב"ן לומד שיש מצווה דאורייתא להתפלל במניין, להתכנס עם הציבור ביום טוב, אז נצטרך לשאול האם זה שהמשנה קוראת לחול המועד מועד, זה גם מלמד אותי שיש אותו גדר גם על חול המועד להתפלל במניין. סתם? על ידי זה שנגדיר את המילה מועד, יהיה לזה גם הגדרות הלכתיות ליום הזה שאנחנו קוראים לו חול המועד, אבל שהש"ס קורא לו מועד. ובה שביעית, מה זה שביעית? שבת? שביעית. אז כולם צוחקים, כן, שנה שביעית. אני שואל בכוונה, כי בשבת, כשאנחנו אומרים את המילה שבת, זה שם דבר. אף אחד לא חושב יום השביעי. כולם חושבים יום השבת. ואנחנו צריכים לדון האם בגדר של שמיטה, זה שאנחנו קוראים לזה שביעית, יש איזה גדר של שביעית, או זה גדר עצמי שמיטה, ויהיו לזה הרבה מאוד השלכות. משכין בית השלכין, מותר לי להשקוט בשמיטה? מה היתר להשקוט בשמיטה? הרי הגמרא תאמר בעמוד ב' שהשקיה זה איסור. אז מה קראנו במשנה? מותר להשקוט? ואנחנו נצטרך שאול עוד שאלה. כשכתוב במועד ובשביעית, אני מזכיר אותם יחד בגלל שזה אותו דין, מותר, אבל אין קשר ביניהם. כתוב במדרש רבה ובמדרש תנחומה על המשנה בברכות. כתוב במשנה, היה עומד בתפילה, אפילו נחש, אפילו המלך שואל בשלמה, אפילו נחש כרוך על עקבו, לא יפסיק. שואל המדרש, למה הקישה המשנה את המלכות לנחש? אפילו המלך שואל בשלמה, אפילו נחש כרוך על עקבו. אז המדרש מלמד אותנו יסוד. כשהמשנה מונה שני דברים, אמור להיות קשר. משכין בית השלכין במועד ובשביעית. מה הקשר? שניהם מותר? שניהם אסור בשאר הדברים? אני קורא את זה, מה המשנה קישרה לי בין מועד לשביעית? אני צריך לדון, רגע, זה נובע מאותו פסוק? זה אותו גדר הלכתי? זה אותו גדר איסור? הרי שביעית היא דורייתא, מועד, אנחנו עדיין בסימן שאלה. אז כשאנחנו קוראים את המשנה, אנחנו נשארים עם איזושהי שאלה שלא ברור לי שנפשוט אותה עד שנגמור את הסוגיה. מה הקשר בין מועד לשביעית? זה יהיה התשובה הכי גרועה שנוכל לתת, אבל אם לא יהיה ברירה ניתן אותה. אבל אנחנו משאירים את זה לברירה האחרונה כשנגמור את כל המסכת, אם לא מצאנו תשובה יותר טובה. זאת אומרת, אנחנו ודאי לא רוצים לומר את התשובה הזאת. אנחנו רוצים לראות אם אין תשובה יותר טובה. כן, שיש איזשהו קשר פה. זה לא רק עניין שמותר ואסור. זה נכון שאולי תשובה היא מה שאתה אומר. יכול להיות. אני לא שולל את האופציה הזו. בוא נראה אם אין תשובה יותר טובה. משכין בבית השלכין במועד ובשביעית, בין ממעיין שיצא בתחילה, בין ממעיין שלא יצא בתחילה. מובן? אני לא הבנתי. קודם כל, למה יש את הבן-בן? נכון להיות משכין בית השכין במועד ובשביעית, ממעיין, בן שיצא בתחילה, בן שלא. היה יותר קצר. נכון? זה הדרך הקצרה שהיינו אומרים את זה. כשאני מסכן את המשנה, ככה אני הייתי כותב. בן ממעיין שיצא בתחילה, מתי? בן ממעיין שלא יצא בתחילה, מתי? ואם אחד מהם הוא יותר חידוש מהשני, אז תאמר לי רק את אחד שהוא יותר חידוש. כללית, כשהמשנה מונה דברים, הנקודת מוצא שלנו זה שני יסודות. יסוד אחד, זה לא זו אף זו. המשנה כל הזמן מלמדת לי עוד חידושים. כשהגמרא אומרת זו ואין צריך לומר זו קטני, זה דיחוק. מה שהגמרא אומרת זה לא מצאתי תשובה יותר טובה, אז באמת המשנה כתובה בסדר, כן, כמעט מיותר. זו ואין צריך לומר זו קטני, אבל גם על זה צריך לעיין ברן בפרק העשירי של נדרים. עוד לא הגענו לשם בדף יומי, הרן בסוף נדרים שדן ומגדיר את הגדר של אין צריך לומר. אם אין צריך לומר, אז למה אמרת? כן? אז זה גם צריך ביור. אבל סתם ככה אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שיש סדר במשנה, זה דבר אחד. אנחנו גם ישנו נקודת הנחה שסתם תנה בתרה לתפויי עתה. כללית, התנה היותר מאוחר בא להוסיף. זה יסוד שהגמרא אומרת אותו, והראשונים עובדים איתו. לפעמים כשהגמרא לא מגדירה את השיטות מספיק, דוגמה לזה זה רב ברונה, תוספות על רב ברונה בפרק שני בשבת. טוב, תעזור. אבל לא, זה לא שווה להסביר, זה מידע ארוך. אבל סתם תנא בתרא לתפויי עתה. סתם תנא בתרא, הנקודת מוצא שלי בכללי, התנא היותר מאוחר בא להוסיף. סתם תנא בתרא לתפויי עתה. מלשון תפי. כן. אבל הנקודת מוצא שלנו זה שיש סדר בתוך המשנה. ובגלל זה המשנה לפעמים אומרת אחד זה ואחד זה. לומר לי אין סדר, שני מספר אחד. אל תחשוב שיש פה סדר ביניהם. במשנה שלנו באמת אנחנו נראה שיש מבנה מאוד מאוד ספציפי במילים האלה, בין ממעיין שיצא בתחילה, בין ממעיין שלא יצא בתחילה. אמור להפריע לנו המעיין שכתוב פעמיים. כן, המבנה של המשנה יש פה מילים שנראות מיותרות. אבל אין משקין. לא, הרבה מילים. אבל אין משקין. היה אפשרי לכתוב, אבל לא מי. במקום כתוב, אבל אין משקין. לא ממי הגשמים. רגע, מקודם ממה השקטי. השקעה מקודם הייתה מי? ממעיין. אבל לא כתוב ממי המעיין. אז למה פה כן כתוב ממי הגשמים? לא. אני לא יודע, צריך להגדיר את המילה משקין, לא דיברנו על זה, אבל בעצם יש הבדל בין השקיה להרבצה. יש מחלוקת ראשונים עם הפירוש המילה משקין במשנה שלנו ביחס לשביעית, צריך להבין אותה כפשוטו. יש מחלוקת ראשונים, הלכה למעשה היום בגדר השקיה בשמיטה, המחלוקת ראשונים סובבת סביב המילה הזו במשנה שלנו. איך אני מסביר את המילה משקין? כי אנחנו נראה בגמרא שיש השקיה ויש הרבצה, ולא ברור שמותר להשקות בשביעית. מי יתיר לנו להשקות? הרי המשנה בשביעית לא מתירה לך להשקות, אז מה המשנה פה במועד קטן כן מתירה לי בשביעית? אז זה נצטרך להגדיר מה פירוש המילה להשקות.
לא ברור לנו, אבל עם הכוונה של גשם, אנחנו
הפשוט הוא אנחנו, אנחנו, אבל לא מימי הגשמים ולא מימי הקילון. אז למה הוא לא אמר אבל לא מימי הגשמים והקילון? הרי יש פה כמה מילים מיותרות. הוא שוב אמר לי לא, הוא שוב אמר לי מימי, ואין עושין עוגיות לגפנים. אז לכאורה זה כבר איסור חדש, אלא מה? שזה איסור שגם כולל, שנוגע להשקיה, אבל הוא לא השקיה. מה עושים כשעושים עוגיות לגפנים? עושים עוגה, עושים חופרים סביב הגפן, והמים מצטברים שם סביב הגפן, נכון. לכאורה זה איסור לגמרי שונה. זה לא האיסור שקראנו עד פה. טוב. נעבור שנייה לרשי, כי לכאורה זה כבר סוגיה חדשה במשנה. נעבור שנייה לרשי. משקין בית השלחין במועד. דיברנו כבר שרשי על מועד קטן זה לא רשי, כפי שמוסכם בראשונים ובבית יוסף גם כן. שדה שהיא עומדת בהר. אז רשי מגדיר את בית השלחין לפי מיקום. רשי לא מגדיר בית השלחין לפי תוצרת. אתה שאלת מה גדל בבית השלחין, שזו שאלה נכונה. הגמרא נראית כמוך. רשי לא אומר את זה. רשי אומר, ההגדרה היא מיקום השדה.
לא משנה מה גודל שם.
ככה יוצא. אתה רוצה לומר, ככה רשי הקיף את הכל. שזה לא שולל תוצרת מסוימת, זה רק ככה רשי הרוויח שזה...
זה יותר קשה לבוא? אם זה עצים, או משהו שלא דורש יותר מדי מים?
אני שומע. וצריך להשקותה תמיד. זה גם חשוב ברשי, כי אחרת תשקיע אותה ערב חג וגמרנו. משקין אותה אפילו בחולו של מועד, לא יודע מה המילה אפילו פה, לפי שהוא לא הפסד גדול אם אינו משקה אותה. אז אני לא יודע למה עברנו מלשון רבים, יש לי ניחוש, אבל מלשון רבים משקין ללשון יחיד, לפי שהוא לא הפסד גדול. זאת אומרת, יש הפסד ויש הפסד גדול. בהלכה זה נכון. יש גדרים בפסקי הלכה, בשח, בפסקי הוראה, אז אחד מהגדרים גם ברמה. זה מה נחשב הפסד גדול, גם ביורי דעה, גם בחושן משפט. ישנו גדר של הפסד והפסד מרובה, גם בהלכות חול המועד. לפי שהוא לא הפסד גדול, אם אינו משקה אותה, ודבר של הפסד, או עברנו מפסד גדול להפסד, התירו חכמים, אז אנחנו כבר שאלנו, חכמים צריכים להתיר או חכמים צריכים לאסור? ראינו בגמרא בחגיגה שחכמים צריכים גם להתיר וגם לאסור, לא הבנו את זה. אבל אנחנו נראה שההגדרה הזו היא מתמדת לאורך כל המסכת. ההגדרה הזו שחכמים התירו, זה לא רק חכמים אסרו. אין לי תשובה על השאלה הזו, אולי אנחנו נמצא תשובה על השאלה, אבל בינתיים זו שאלה שמפריעה לי כבר 20 שנה. מה פירוש שהתירו ואסרו במסכת הזו? 18 שנה, לא 20. אני לא יודע, אני לא יודע, אבל אם תדייקו אתם תראו את זה מפורש, גם בגמרא, גם בראשונים, יש פה איזושהי נקודה שאני לא יודע מה היא. זאת אומרת, מה הם צריכים להתיר? אני יכול לומר לכם הסבר שיש לי, אבל אני לא בטוח שהוא צודק. אתם רוצים? אז אוקיי, אני צריך כדי בשביל זה להביא את התז ביורי דעה. טוב, הגמרא בתחילת ביצה מביאה מחלוקת. הרי כתוב עצרת לשם, התז בסימן יורי דעה, נראה לי קופה עם זין, אני חושב בהלכות נבלות וטריפות, כמדומה לי. אני חושב קופה עם זין, אתם רוצים, אני שנייה אחפש אותו. בהלכות נבלות וטריפות, הלכות נבלות וטריפות, הלכות מסחר בנבלות וטריפות, הוא שם באיזו. אבל זה גם בהלכות חול המועד הדיון בעצם. אל תביא לי, לא, לא, אני צריך מקורי. אני לא יודע למצוא כלום בשפון ארוך הזה. אני חושב ככה, אתה אומר שלא? בוא נראה. אז לא, זה לא בלחוץ. תודה רבה. אני מחשיב
אבל אם זה צורך המועד אם זה דור רייט אז מותר כלומר זה הדור רייט זה השנייה לא דור רייט צורך המועד דבר עביד מותרים ואז לא חכמים ועשו תפקה גדולה
צריך למצוא את זה. הנה, קוביות זן. קוביות זן. כל דבר שאסור מן התורה, אף על פי שמותר בהנאה, אם הוא דבר מיוחד למאכל, אסור לעשות בו סחורה. כן? זה השולחן ארוך. על זה יש תז ארוך. תז פה יש לו הרבה דברים חשובים. כן, כמדומני. כן, נראה לי א'. כן, אז התז מביא יסוד, אבל לפני שנגיע לתז, בואו נתחיל עם הגמרא בביצה. הגמרא אומרת ככה, פסוק אחד אומר לנו, עצרת לשם. פסוק שני אומר, לכם. אז הגמרא אומרת, מחלוקת. אם אני עושה שיטה אחת, אומרת, מחלוק תנאים, או כולו לשם או כולו לכם, או עצר בליעזר, או חציו לשם, חציו לכם, כמדומני רבי יהושע, וככה אנחנו פוסקים להלכה, חציו לשם, חציו לכם. אז יש לי שני פסוקים שאומרים לי דברים, ואין לי פסוק שלישי שיובב ויחיע ביניהם. אז רב שכטר אמר שזה מחלוקת שיטתית בשעס, שיש לי שני פסוקים, אין לי פסוק אחר שמכריע ביניהם. האם אני עושה או זה או זה, והיו לו עוד כמה דוגמאות, או שאני אומר, אני מוצא דרך לקיים את שניהם חלקית. היסוד של התז זה במקרים דומים, שיש לי פסוק אחד שאומר לי שבעה ימים עשו, יש לי פסוק שני שאומר לי ראשון ושביעי עשו במלאכה. אז התז אומר במצבים כאלה, אז מסרן הכתוב, הרי הפסוק אמר לי הכל אסור, והפסוק אמר לי חלק מותר. חכמים מגדירים לי מה אסור ומה מותר. עכשיו, אני אומר שוב, לפי זה הפשט מאוד מסתדר. הם גם צריכים לומר לי מה מותר. כי הרי יש לי פסוק שאסר את כל השבעה ימים. אבל הם צריכים להגדיר את זה. זאת אומרת, חכמים התירו. זה לא שחכמים רק אסרו. סתם ככה אנחנו מסתכלים, אנחנו אומרים הכל מותר, אלא אם כן אסרו לי. אבל פה שיש לי פסוק שאסר שבעה ימים, אז חכמים כשהם מתרים, הם נותנים שם היתר. זה לא רק שהם משאירים את זה במצבו. המצב הוא במצב שיש לי פסוק שאסר שבעה. אז אתם שואלים אותי, אז למה אני אומר שאני לא בטוח מה הפשט חכמים התירו? כי זה פשט של נתנאל פרנקנטל, אני לא מצאתי לזה.
זה לא משהו שאומר בחגיגה? הוא אומר לא מה אסור, הוא אומר מותר, מה להטיל עליו את האיסור?
אני מסכים, את הפשט הזה הגעתי אליו מתוך המילים, לא מתוך השכל. מתוך המילים שהפריעו לי, אבל מפריע לי כי באיזשהו מקום מישהו היה צריך לומר את זה. אז אתה יכול לומר, זה בדיוק מה שכתוב ברש"י, אני מקבל את זה. אולי לכולם זה היה פשוט שזה היה פשט, אולי, אני לא יודע.
אז כשחכמים אומרים מה מותר ומה אסור, זה לוקח לקבל דין דאורייתא.
זה בדיוק המחלוקת, זה בדיוק השאלה. התז טוען שבגלל זה יש שאלה שם, ובגלל זה יש שאלה בהלכות חול המועד, ויש לו עוד כמה דוגמאות שם בתז. הוא אומר שזה גוף השאלה, האם זה דאורייתא או דרבנן, הוא אומר זה שאלה בהגדרה הזו. במקום שחכמים היו צריכים להגדיר, כי הפסוק אמר לי לכאן ולכאן, והם נתנו הגדרה. האם להגדרה שניהם יש דין דאורייתא, דרבנן? הרמב"ן אומר משהו באמצע, וזה נראה שהשולחן ערוך הלך איתו, לדעתי, הענייה. אני אומר לדעתי, כי זה קצת מנוגד לרבי קיוויגר. בסדר. נראה, תוך כדי שנלמד, נראה לזה הוכחות. הרי אם זה, יש דברים בסוגיות של חול המועד, שהגמרא נשארת בתיקו. ואם המחבר באמת סבר שזה דרבנן, אז בכל דין דרבנן הוא היה צריך להקל. בכל תיקו בסוגיה, לאחור הוא היה צריך להקל. ככה נראה, על פניו. אני אומר, זה השאלה שיש לי. יש כמה דוגמאות שהוא לא הקל, אז זה קשה לי על רבי עקיבא איגר, שאומר בצורה גורפת שהמחבר נקט. אבל אנחנו מתקדמים יותר מדי, שלב שלב. חזרה לענייננו. אז דייקנו את הלשון ברש"י, דבר של הפסד התירו חכמים לטרוח בו. אז ישנו עוד מילה חשובה פה, צריך להסביר מה פירוש המילה לטרוח. זו מילה שיהיה לנו מאוד קשה להגדיר אותה בסוגיה, כי לא כל פעולה נקראת לטרוח, וזו הסיבה שמותר לנו להדליק אור בחול המועד. אנחנו לא אומרים על כל הדלקת אור בחול המועד זה מלאכה וזה רק לצורך הפסד. זה לא, רגע, זה לא תרחה. אז ההגדרה הזו, יש דברים שהם מלאכה אבל לא תרחה. אז כשאני צריך את ההתר שזה יהיה דבר העבד, אני צריך את ההתר הזה בשביל משהו שהוא תרחה. נראה שיש תרחה ויש תרחה מרובה, אבל יש דברים שהם לא תרחה. מתוך הסוגיות אתם תראו קצת קושיות על מה שאני אומר עכשיו, זה בסדר. גם זה חשוב לשים לב. הלאה. התירו חכמים לטרוח בו בחולו של מועד. פה הפעם ראשונה שאנחנו נתקלים במילה הזו. חולו של מועד. אני לא יודע מה פירוש המילה הזו. לא יודע. אני חושב שאולי זה לא חולו, אלא חולו. אבל אני לא בטוח. אני לא יודע. כמו שאנו מוצאים במסכת חגיגה, ואלה מילים שלא ברור, מה זה כמו שאנו מוצאים? הוא לא אומר שהלימוד הוא משם. כמו שאנו מוצאים? טוב. תוספות, בוא נשווה שנייה. כדאמרינם בפרק אין דורשין את היסוד שאני אומר עכשיו. רש"י, אני לא יודע מה פירוש המילים האלה. דכתיב. לא יודע. לא יודע. לא. לא הייתי מסתכל. הייתי מחכה שיום אחד אני אגלה את זה. לא יודע. דכתיב. תראה, אני הסתובבתי 10 שנים או יותר עם שאלה בגמרא בברכות, שבעמוד א' משמע מהגמרא שאינו צריך, זה אינו צריך לכתחילה, אבל בדיעבד. ועמוד ב' משמע שאינו צריך, זה אפילו בדיעבד. והסתובבתי עם שאלה בסתירה הזו, ולא מצאתי אף אחד שהתייחס לזה, עד שגיליתי בית יוסף, בסוגיה לגמרי אחרת שדן במילים אינו צריך, והוא אומר, דרך אגב, יש סתירה בגמרא בברכות, אתה רואה שהבית יוסף לא מצטט אף אחד בסתירה הזו. זאת אומרת, גם הוא לא מצא אף אחד שמתייחס, הוא בעצמו נותן סברות, הבית יוסף. ואחר כך מצאתי בח שמתייחס לזה, ושניהם לא מביאים מקור. זאת אומרת, אתה לומד את הגמרא, ואתה אומר לכאורה, הדיוק בעמוד הזה סותר את הדיוק בעמוד הבא. מה פירוש המילה צריך? צריך זה לכתחילה או צריך זה לעיכובה? זה סתירה בגמרא בברכות, ולא מצאתי מי ששאל את השאלה. ישבתי על הסוגיה, חיפשתי, יומיים יצאתי, הרגשתי עם הארץ, מה חסר לי פה, מה אני לא מבין בסוגיה? עברתי שוב ושוב ושוב, אמרתי, בסדר, אין לי פשט, אין לי פשט. עזבתי, סימנתי לי, כתבתי לעצמי המילה צריך, אני לא יודע מה פירושה, פה נראה ככה, פה נראה ככה. עזבתי 10 שנים עד שמצאתי שהבית יוסף והבח, שניהם דנים, ושניהם מביאים את שני המקורות, ושניהם אומרים שזה סתירה, ושניהם לא מצטטים עוד מקור. אז יש דברים שצריך להסתובב עם השאלה. דברי תורה, עניים במקום אחד, עשירים במקום אחר. לא תמיד איפה שאתה רוצה שיפרשו לך, מפרשים לך. כמו שאנו מוצאים במסכת חגיגה, דכתיב, 6 ימים תאכל מצות, ביום השביעי עצרת לשם אלוקיך. אנחנו ברש"י, שורה שנייה עצרה. מה שביעי יצאו בעשיית מלאכה, 6 עצורים. דרך אגב, המילה אף, יש 2 שיטות בתוספות, במגילה ובפסחים. האם כשאנחנו מוצאים את המילה אף, פירושה בצורה משנית, אף הן היו באותו הנס. מה 6 עצורים בעשיית מלאכה, אמרנו, אף 6 עצורים בעשיית מלאכה. צריך בהזדמנות לדון, מה פירוש המילה עצור, אבל נעזוב את זה בינתיים. אם השביעי עצור בכל מלאכה, אף 6 עצורים בכל מלאכה, תלמוד לומר, השביעי, שביעי עצור בכל מלאכה, ואין 6 עצורים בכל מלאכה. לא מסרן הכתוב, אלא לחכמים לומר לך. נעבור שנייה לתוספות. תוספות מביא את אותה דרשה, רק שתוספות, יש שינויי גרסות פה שמאוד מעניין. מה? אבל במילה הזאת, תוספות אומר ללמדך, ורש"י אמר לומר לך. כן. ויכול להיות שתמון פה מחלוקת בהגדרה מה חכמים עושים. ככה גם לי נראה. נכון, ככה גם לי נראה, נכון. יש שאלה שלא נענה עליה, אבל צריך לדון ברגע. מה יקרה עם חכמים, באיזה דור החליטו איזה מלאכה תהיה אסורה בחול המועד? איזה דור? מה, בדור של משה, איך חול המועד היה נראה? אז הרמב״ם כותב יסוד, שאני חושב כולם מסכימים איתו, שגם משה רבנו תיקן תקנות. לא כל דבר שמשה אמר היה לו גדר דאורייתא. זאת אומרת, גם משה ואהרון והבית דין שלהם תיקנו תקנות. הרי הגמרא אומרת, משה תיקן להם לישראל, שהם דיני דין רבנן. יש תקנות, יש גזרות, גם לדורות, כן. משה תיקן להם לישראל, שיהיו קוראים בכל חג, עניינו של יום. תקנה, זה לא דין דאורייתא. כן, 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 כן. אני לא יודע. אני לא יודע. טוב, נמשיך ברש"י, אני לא יודע. הלא מסרן הכתוב, דרך אגב גם זה צריך ביור, מה זה מסרן הכתוב? ולמה זה לא אלא? למה לא כתוב? המסרן הכתוב לחכמים, לא כתוב. לא מסרן הכתוב אלא לחכמים. תוספות בשבת אומר שכשכתוב אינו אלא, זה סוג לימוד אחד. כשכתוב לימוד ישיר, זה לימוד שני. יש הבדל בין שכתוב לא אלא. הלא מסרן הכתוב אלא לחכמים, לומר לך, איזו מלאכה אסורה בכל השמד ואיזו מותרת? רש"י מדלג על הסוגיה, נכון? על איזה יום, כי זה לא נוגע לנו. תוספות מביא את זה, איזה יום אסור ואיזה יום מותר, איזו מלאכה אסורה ואיזו מלאכה מותרת. ומלאכה שיש בה הפסד אם אינו עושה אותה. אני לא יודע למה רש"י הוסיף את המילה בה. ומלאכה שיש הפסד, צריך להיות בה הפסד. זאת אומרת, השאלה היא, האם צריך להיות הפסד ישיר שאני מונע במלאכה? האם יכול להיות גרמה? האם צריך שהתיקון יהיה ישיר? יהיו הרבה מקרים שאני מונע הפסד, אבל זה לא ישירות. לדוגמה, אני מגיע לעבודה, אם המעסיק שלי הוא גוי, ואם אני לא בא לעבודה הוא יפטר אותי, אז לי יש הפסד, אבל אין הפסד במלאכה. לפי מה שרש"י יוסיף, שיש בה הפסד, אז לא, אין לי היתר. היתר הוא דווקא שבמלאכה יש הפסד. נכון? רש"י יוסיף מילה. גם צריך להגדיר, אתה צודק. עם הסוגיות נצטרך להגדיר את זה, אתה צודק. כגון, אני לא יודע מה פירוש המילה כגון דרך אגב. כתוב במפרשים על רש"י בתחילת מכות, שפירוש המילה כגון זה דוגמה מתוך דוגמאות. ככה האחרונים כותבים על רש"י, כי הם מקשים על רש"י שם כתוב, מעידין אנו בפלוני שחייב לגלות, אז רש"י אומר, כגון שהרג את הנפש. אז שואלים, מה זה כגון? איזה עוד גלות יש? זאת אומרת, מה הדוגמה? יש לך עוד דוגמאות? אבל לאורך כל השס, אני שם לב כל הזמן, שברש"י הרבה פעמים הוא משתמש במילה כגון, וזה נראה שהכוונה היא דווקא זה. אז העיר לי חברותא שלי, ישי ריקנתי, שהוא חושב שהמילה כגון זה מארמית, מהמילה כגוונה, בצבע של. ואז צריך לדון האם במילה כגון החף הוא חלק מהיסוד או לא, והאם רש"י בא לומר לי בחף הדמיון. האם הכגון, למה יש את החף בכגון? אני לא יודע. אני לא יודע. זאת אומרת, כשיש לי חף הדמיון זה אומר כמו זה אבל לא זה. זה טיפה רחוק. זה דומה, אבל זה לא זה. וברש"י יש הרבה מקרים שהמילה כגון מאוד מאוד נראית שהוא בא לומר לך זה זה. אז חזרה לרש"י, כגון להשקות בית השלחין התירו חכמים. אוקיי, ובהשביעית אומר רש"י מפרש בגמרא, מה הפריע לרש"י? מה אמור להציק לי פה? נכון, אף מפריע ואמור להפריע לך. נפרש בגמרא, נציק לך, תדע יפרשו לך. מה אמור להציק לי?
שאלה מה שביעית ביחד עם המועד קטן. אפשר להגיד.
אתה רוצה לומר מה הקשר, אוקיי? מה הפריע לו? מה מפרש בגמרא? כשרש"י אומר מפרש בגמרא, דרך אגב, צריך לדייק ברש"י, לפעמים מה שאומר מפרש בגמרא, לפעמים מה שאומר בגמרא מקשה, לפעמים על שונות מה הגמרא תעשה, הם גם הגדרות חשובות ברש"י. רש"י לא תמיד נפנש באותו מונח. בגמרא כמקשינן. זה לא נראה לי, כי רש"י כלי כשהוא אומר מפרש בגמרא, הוא בא לומר יש משהו בפשט שאמור להציק לך. מה שאתה אומר זה מעבר לפשט. אני חושב ככה, יכול להיות, אני שומע מה שאתה אומר.
כמו שאתה אומר, אנחנו לא ידענו איך משקלים את בית השוחי. יכול להיות עם הבצה, אם אני מרביץ את המים, אם אני משתמש בספרינקלר, לא יודע מה, אז זה לא דווקא שזה יותר טרחה, פחות טרחה ממה שיש כשאני משקה ב...
אבל איך זה קשור לשביעית?
אני שומע מה ששניכם מציעים, אני אומר שני דברים. א', אמרו להציק לי משהו בפשט, אתה אומר משהו, אתה אומר משהו, אני שומע, אתה אמרת משהו. שלושתכם נתתם שלושה תשובות שונות. אני שומע כל אחד מהתשובות. אני אחדד את התשובה שלך לרגע. בהמשך המשנה, זה גם כן במועד ובשביעית? איפה ההקבלה בין מועד לשביעית מסתיימת? זאת אומרת, משקיעים במועד ובשביעית. בין ממעיין שיצא, בין ממעיין שלא יצא בתחילה, שניהם גם בשביעית? אבל אין משקיעים ממאה הגשמים, זה גם בשביעית? עד איזה משפט אני נשאר עם ההגדרה הזו שבשביעית? כן, זה... אני רק אומר, זה מחדד את הפירוש שלך, במה אולי הפריע לרשי, כי יכול להיות, אם ההגדרה של בשביעית זה רק למילה אחת, לשתי מילים, עד איפה זה הולך, אז אולי בגלל זה רשי היה צורך לומר לי, מפרש בגמרא, אל תחשוב שהבנת. פה אין לי מושג מה הפריע לרשי, זה האמת. אני שומע את כל מה שהצעתם, אני לא יודע. אז אני מציע שנעבוד אחורנית. זאת אומרת, נגיע לגמרא, נראה מה שהגמרא אומרת על שביעית, ואז נחזור למשנה, ואולי אז מתוך זה נוכל להבין. אחד הדברים שאנשים שוכחים לעשות כשהם לומדים גמרא, זה לחזור למשנה. מאוד חשוב, כשגומרים סוגיה, גומרת את הגמרא, תחזור למשנה עכשיו. אני מאוד ממליץ שתוך כדי שאנשים לומדים מסכתא, הם ישננו את המשניות. הרבה פעמים אנשים פספסים, ואתה יכול להגיע למצב, יש לי משניות שמסוכמות ככה, שכל מסכתא שאתה לומד, אתה מסכם את הגמרא על המשנה, אז פתאום רבינו עובדיה בר תנורא אמר לך משהו יותר משמעותי, יש לך הרבה יותר בשר כשאתה לומד את המשנה, וככה לאט לאט אוגרים ידע במשניות גם כן, וגם שמים לב לדברים. לדוגמה, יש משניות שהגמרא לא מתייחסת אליהן, ואנשים לא שמים לב שהש"ס בכלל לא התייחס למשנה הזאת. אם אתה לא חוזר למשניות, המשנה בשבת, מוליאר, אנטיחי, הגמרא לא מסבירה לך את הגדרים שם. אתה לומד מוליאר הגרוף, שוטין אמנם בשבת. אנטיחי, אף על פי שגופה, אין שוטין אמנם בשבת. אבל הגמרא לא אמרה לך כלום על המשנה. אז הגמרא מסבירה מה זה מוליאר ומה זה אנטיחי. יש לך שלוש שורות בגמרא, הלאה, אבל זו משנה מאוד יסודית בהגדרה של התמנה, בהגדרה של בישול, בהגדרה של כלי שני. הגמרא לא מסבירה. אם אתה לא חוזר למשנה, אתה בקושי שם לב שהגמרא לא דנה בזה. יש שורות שלמות בש"ס שהגמרא לא דנה בהן.
אם היא לא דנה, אז מה...
קודם כל תשים לב. אחר כך תשבור את הראש. אבל אני אומר, אז כשנגיע לגמרא, נצטרך לחזור להשוות למשנה. ואנחנו פה בעצם עוצרים ברבי עקיבא איגר. נצטרך, לא דיברנו שבוע שעבר על רבי עקיבא איגר, נכון? אז צריך לדבר על תשובת רבי עקיבא איגר, הגדר שרש"י במשנה, בעזרת השם, שבוע הבא נדבר על זה. מה? אז תהיו איתי בקשר, אני אתן לכם את המרים כמעט, אני לא זוכר בהם. גם בתשובה.